כמעט תוכנית. עצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
ערב טוב, חג שמח, חג חנוכה שמח, מאזינות ומאזינים. אני שמחה להיות כאן איתכם. ערב טוב, אנחנו נבלה כאן יחד שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, היא מוקדשת לאומנות ולתרבות. אני שמחה לארח היום את דוקטור אביבית אגם דלי. היא חוקרת תרבות חזותית, היא עוצרת, היא מרצה בעלת ניסיון רב, והיא כאן איתנו היום. דוקטור אגם דלי היא דוקטור לתקשורת שסיימה את הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית. היא כתבה עשרות מאמרים אקדמיים בנושאים של תקשורת חזותית ופיענוח תמונה. היא עוסקת בעצירת תערוכות אומנות ועיצוב, והיא מסייעת לאומנים להפיץ ולפרסם את היצירות שלהם באמצעות תערוכות, גם קבוצתיות וגם תערוכות יחיד. היום נשוחח עם דוקטור אגם דלי על מסעה בעולם האומנות, נלמד על מהתובנות שלה לגבי תרבות חזותית, נקבל כלים והמלצות שיכולים להעשיר את חיינו התרבותיים. שמי נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, אני מרגישה כי הזכות שלי היא לסייע לבני ובנות הגיל השלישי להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים. כי מאזינות ומאזינים בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. אז אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לחפש אותי, לשלוח לי הודעה או בדף הפייסבוק שלי או בטלפון שלי. לפני שנתחיל בשיחה המאוד חשובה שלנו, אני רוצה להזכיר כאן, השיח הוא כללי. ובשום אופן לא ייעוץ מקצועי. במידה ואתם נתקלים בסוגיה שקשורה לנושא המדובר, תפנו לאנשי מקצוע, תתייעצו ותפתרו את האתגר שלכם. שלום ואחר הצהריים טובים, דוקטור דלי.
היי, ערב טוב.
ערב טוב כבר, כן. אנחנו כבר בערב, רק את המיקרופון תקרבי אלייך. יופי. מה שלומך?
מצוין, יופי.
יופי. אני הצגתי אותך. יש משהו שאת רוצה להוסיף להצגה?
אני עושה כל מיני, יש לי כל מיני פרויקטים, ואחד הפרויקטים היחסית, לא כל כך חדש, אבל אחד כן. החדשים, זה מעגל האומנים שלי, שזה מועדון אומנים שיש לי, שמי שמצייר, מפסל, גם בגיל השלישי וגם בכלל יכול להצטרף ולהתעניין. ואני מאמינה שלאט לאט, וככל שנתקדם בשיחה, אז אני אמשיך ואספר עוד דברים.
נהדר. אז גם על המועדון שלך, אנחנו אולי נרחיב בהמשך, כן. ונשמע מה בדיוק צריך ואיך אפשר להצטרף. אז אנחנו התכנסנו לדבר היום על אומנות, ואני רוצה שנדבר קודם כל על המושגים שמאחורי התחום שאת עוסקת בו, ואני רוצה לשאול אותך כשאלה ראשונה, מה זה אוצרות בכלל? כי זו מילה שהיא לא שימושית ביום יום. ומה בדיוק את עושה כדי ליצור תערוכה או תערוכות?
כן. טוב, אני אומר בפתח דבריי שהגעתי לתחום הזה די במקרה.
אוקיי.
הייתי מרצה הרבה שנים באוניברסיטה, וככה סגרו לי את המכללה שלימדתי בה, ונקרא הזדמנות. אני יכולה אפילו לספר אם תתני לי את הדקה
כן,
הזאת.
אני אתן לך יותר מדקה.
כן, אבל את יודעת מה, נמשיך כן, בהמשך אוקיי. אני אספר את זה, אבל לשאלתך, כי אני רוצה לענות אוקיי. על מה ששאלת. אז בעצם עוצרות זה לאסוף מתוך מגוון, כן, את יודעת, עוצרות מלשון לעצור,
לעצור לאגור. לאסוף.
לאסוף דברים ובעצם להציג אותם לציבור, ואז לתת להם איזה הקשר או איזה שיוך תרבותי, כדי שאנשים יבינו אותם. בעצם בתור חוקרת באקדמיה, מה שעשיתי, תרגמתי את החזותי למילולי, ובעצם זה מה שאני עושה גם בתור עוצרת. אני עושה את אותם דברים, אמנם לציבורים אחרים, אמנם בכלים קצת שונים, אבל הרעיונות הם אותם רעיונות, להנגיש את השפה החזותית שהיא מאוד שונה מהשפה המילולית, את יודעת, לאנשים שלא מכירים את השפה החזותית, ורובנו לא מכירים אותה.
אז ככה את נגעת, ואמרת שאת הגעת לזה במקרה או לא במקרה, אין מקרה לדעתי, כל דבר יש לו את הסיבות שלו, לא תמיד אנחנו יודעים.
נכון.
אז את היית, אתה עסקת באקדמיה, נכון? מרצה ל...
אני מרצה לתקשורת, אני מרצה לתרבות חזותית, ואני גם מלמדת אומנות.
מלמדת.
היו את שלושת הכובעים האלה, שעד היום אני משתמשת בהם באופנים כאלה ואחרים, והנושא של תקשורת חזותית הוא כן מדבר לאומנות, כי בעצם תקשורת חזותית זה משהו הרבה יותר רחב, ואומנות זה אחד הסניפים שלה, אחד הסעיפים, אחד הערוצים של התקשורת החזותית, שזה בעצם שפה מאוד רחבה, שמדברת גם עם צילומים, היא מדברת על כרזות, כל דבר חזותי שאנחנו רואים בעיניים שהוא יציר אדם, זה בעצם תקשורת חזותית.
אז זה בדיוק השאלה הבאה, כי תקשורת חזותית, ככה התחלת להגדיר אותה, זה כל מה שהוא לא מילולי.
והוא יציר אדם.
והוא יציר אדם.
כן.
מה יכול להיות תקשורת חזותית שהוא לא יציר אדם?
תראי, שאת מסתכלת על הטבע שאדם לא יצר אותו. נגיד,
okay.
לאו דווקא גנים שאיזה גנן ישב וגזם אותם באופן מסוים, אלא סתם טבע. אם את מסתכלת על זה באופן בלתי אמצעי, אז מן הסתם זה לא תקשורת חזותית. אבל אם מישהו בא וצילם את זה, אז זה כבר כן תקשורת חזותית.
אוקיי, okay, אז את אומרת שכל מה שהוא יציר האדם, שיצר ויוצר איזשהו קונספט, נכון? תמונה או, או, או
פסל.
פסל, כל דבר שהוא יכול להיות אומנותי.
כל דבר פה באולפן הזה זה בעצם תקשורת חזותית. אפילו הציץ הזה פה, הכל תקשורת, המשקפיים שלך, הכל תקשורת חזותית.
אוקיי, אז
אפילו
זה...
אפילו התסרוקת.
אפילו התסרוקת. אז בואי נדבר איך זה משפיע. איך התקשורת הזאת משפיעה, בוא נאמר, על על המידע הדיגיטלי שלנו בעולם, או בואי ניקח את זה כנקודתי, על מנת שתסבירי לנו, למאזינים ולי, איך זה משתמשים בזה בעולם, באיזה עולם שאת מוצאת, שאנחנו יכולים להבין.
תראי, תקשורת חזותית קיימת כל הזמן. אנחנו יוצאים מהרחוב, אנחנו רואים פרסומות.
כן.
אנחנו רואים, כמו שהזכרתי קודם, את הגינון למשל. זה גם תקשורת. כל דבר שהוא תקשורת חזותית. עכשיו מול העיניים שלי יש אלפים של פריטים שהם הכל תוצר של תקשורת חזותית. הפוסטר מאחורה, איך מחזירים את החטופים, מחזירים את התקווה. אז זה גם תקשורת חזותית. אמנם זה כתוב באותיות, אבל יש אותיות בצבעים מסוימים, עם גדלים מסוימים של התמונות, כל דבר בעצם, האיתור הזה שמאחורייך, כל דבר, השעון, לכל דבר יש משמעות.
אז יש לזה משמעות, וזה עובד על המאזינים, המאזינות?
לא, המאזינות שומעים, אז זה פחות עובד
עליהם
ברמה הזאת.
אבל הם גם צופים בנו?
כן, ברגע שצופים, אז צופים, כן.
אוקיי, אז בואי נדבר על תקשורת חזותית, להעברת מסרים חברתיים או פוליטיים. איך אפשר... או איך משפיעים עלינו היום, כשאת רואה את כל מה שקורה, לאו דווקא לדבר על הנושא הפוליטי כפוליטיקה, ימין ושמאל, אבל איך הם משפיעים עלינו, ואיך אנחנו היום יכולים, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, להיות בעין יותר ביקורתית, ולהבין את ההשפעה של זה עלינו.
תראי, תקשורת חזותית, מה שמאפיין אותה שהיא מאוד רגשית. היא עובדת לא על הרציונל, אלא על הרגש.
אוקיי.
עכשיו, ברגע שאת פונה לרגש, את כאילו עוקפת את הרציונל, ואז אפשר להגיד הרבה, להגיד במרכאות, בלי מילים, כל מיני דברים שבאופן מילולי לא היית מעיזה לומר אותם. כן? אז למשל, פרסומות היו עושות את זה המון. במחקרים שלי אז בזמנו על פרסומות, הייתי רואה את זה, והרבה פעמים דרך התמונות מעבירים מסרים שאי אפשר להגיד, או לא נעים להגיד, או שהוא פשוט לא נכון. אין קשר בין מה שזה נאמר לבין הזה. חיבור של דברים שאין ביניהם שום קשר, וברגע שאני מחברת X ל-Y, אז בעצם אני אומרת משהו שהוא אחר ממה שהתכוונתי
במילולי.
למשל, בלי שמות יותר
כן,
מדי.
כן, בלי שמות.
למשל, פרסומת, נגיד, משנות ה-90 לסיגריות, שברקע רואים איזה גבר מסוכס בנוף הערבה הצחיח של ארצות הברית. מה הקשר בין הסיגריה לבין הנוף הצחיח והגבר המאוד מסוכס? שום דבר, אין שום קשר. אבל החיבור הזה בין שני דברים כל כך שונים, מחבר את כל התכונות החיוביות אל ה... אל המותג לצורך העניין. וזאת הסיבה שמביאים הרבה פעמים דוגמניות נורא יפות. אין שום קשר בין המוצר לבין הזה, אבל ברגע שאת מחברת בין הדימוי המאוד אטרקטיבי לבין המוצר שאת מעוניינת שיקנו אותו למשל, אז מן הסתם, אז נוצר החיבור הזה שאין לו שום היגיון. זאת אומרת, הוא לא קיים בשום מקום, באמת.
אז אם נלך לפרסומות,
למשל,
שימוש בסקס או זה משפיע על צריכה של מוצרים?
תלוי, זה מאוד תלוי. לפעמים זה יכול להיות קשר הפוך. אם דבר לא מתאים, אז מן הסתם זה יפעל כמו בומרנג. כי אמרתי, זו שפה שהיא יותר רגשית. היא לא פועלת על הרציונל. הרבה פעמים, למשל, אפשר לפנות לעורכי דין וכאלה ברגע שמדברים בשפה של מילים. אבל ברגע שיש לך תמונה, את לא מחויבת, כאילו, זה משהו שהוא לא בהכרח מה שמבינה. אפשר לשחק עם השפה החזותית הרבה פעמים. והיא גם מאוד פתוחה, מה שנקרא, מה שאומברטו אקו בזמנו אמר, the open work.
מי זה? מי זה
הוא חוקר תקשורת חזותית. הוא כבר לא בחור ג'יק, הוא נפטר. לשמחתי הרבה הצלחתי לשמוע הרצאה שלו באוניברסיטת תל אביב, כשהוא בא לביקור מאיטליה. הוא נחשב לאחד החוקרים הבכירים בתקשורת חזותית. ובעצם אפשר לפענח אומנות, למשל, בצורה מאוד מאוד פתוחה. אפשר לפענח אותה בכל מיני גישות. ככל שהמסר הוא יותר ברור וחד משמעי, כמו בפרסומת או כמו בתעמולה, אז מן הסתם המסר יהיה יותר סגור ויותר חד משמעית יובן, כן? כשאת רואה תמרור עצור, אז את יודעת שאת צריכה לעצור.
נכון, נכון.
זה ברור לך. אבל כשאת רואה איזה ציור בצבע אדום, לא בטוח שתעצרי, אולי זה סתם יעצבן אותך, אולי סתם תעברי עליו, אולי, לא יודעת מה, אולי זה יזכיר לך איזה סיפור אהבה, כאילו, זה מאוד גם תלוי בסטייט אוף מיינד שאת נמצאת בו, ובכל מיני משתנים אינסופיים כמעט.
אז את אומרת שתקשורת חזותית, אני מבינה מהדברים, יש דברים שחונכנו אליהם, שאנחנו יודעים שכך צריך לקרות ועל פיהם אנחנו פועלים, ויש דברים שהם הם לפי פרשנות שלנו. אנחנו יכולים לפרש את זה כך או אחרת?
אנחנו מפרשים כשאנחנו לא יודעים.
כשאנחנו לא בטוחים?
כשאנחנו לא יודעים, אז אנחנו, יש אינטרפרטציות שהן לאו דווקא הנכונות. ככל שאנחנו נכיר ונדע גם את התרבות, גם את המקור שממנו המסר מועבר, אז מן הסתם נפענח את המסר נכון. ולכן, כשלומדים תקשורת חזותית, או נגיד לומדים אומנות, אז מאוד חשוב להכיר, למשל בתקופה מסוימת, איזה צבעים, שידרומה, איזה דמויות העבירו מסר כזה ולא אחר. זאת אומרת, צריכים להכיר את הסיפורים מאחורי הדברים כדי לפענח נכון. עכשיו, אומנות מודרנית זה כבר משהו אחר, ואומנות של היום זה כבר משהו אחר, אבל כן, תקשורת חזותית היא כן, מה זאת אומרת שאני מדברת על תקשורת חזותית, שאני מדברת על פרסומות, שאני מדברת על אפילו תמרורים, כמו שדיברנו קודם. דברים כאלה הם ברורים, אבל נגיד אם את לא מומחית למצרים העתיקה, ואת מסתכלת, פותחת איזה ספר, את לא תביני כל כך את זה, אלא אם כן תקראי המון המון ותלמדי, ואולי תעשי גם תואר בדיוק באג'יפטולוגיה, ואז תביני בדיוק למה הכוונה. כי זה לא רק השפה המילולית שחסרה, חסרה המנטליות, חסרה ההבנה, הרקע, תפיסת העולם. כי גם היום, כשאת מסתכלת, נגיד, שאת נכנסת לבני ברק, שנסעתי בדרך אליכם, אז צבעים ומשמעויות הם משהו אחר ממה שהם אצלי ואצלך אולי בתרבות שלנו. כאילו, כל תרבות וכל השקפה, אפילו בלי מרחק של זמן, יכולה להפיק משמעות אחרת. ולכן הדבר הכי חשוב,
כן,
זה קונטקסט. ברגע שאת יודעת את הקונטקסט, אז יש לך חצי מפתח ביד.
את יודעת, זה פשוט מעלה לי את השפה, שפת הסימנים.
נכון.
של חרשים ואילמים.
נכון.
אני חשבתי בהתחלה שהשפה היא תהיה בכל העולם זהה. ואז אמרו לי שלא, שבכל מדינה ולכל לאום יש את השפת הסימנים שקשורה אליו. זאת אומרת, כן. שחזותית גם הם מתייחסים לזה אחרת. אני חושבת שזה קשור, כי זה הקונסט, נכון?
נכון, ממש כך. כן, אני לגמרי מסכימה שגם, תשמעי, הג'סטות, הבאות, ידיים, זה גם חלק מתקשורת חזותית.
כן.
לחלוטין.
ממש שונה.
כן.
אז בואי ניקח, אני רוצה שהמאזינים ייקחו את הצד הפרקטי של העניין. שכאשר הם מסתכלים על פרסומות, או אפילו הם מסתובבים בסופר, אפילו בקניות, נכון? יש השפעה של, של, של כל מי שנמצא שם, שרוצה להשפיע עלינו באיזשהו אופן, נכון?
כן.
בוא נראה, תני לנו, כשאני מחר אלך לסופר, שאני אשים לב לדברים הקטנים.
כן. יש מי, הרבה פעמים בסופרמרקטים, אז יש הרבה מוצרים שמיועדים לילדים, ואז הם שמים את זה בגובה של ילדים. ואז
אוקיי.
אמאות בכלל לא שמות לב, ואז הילד מושך וזה, ואמא תקני לי וזה, וזה בכלל נמצא בלבל שלו, ולא שמים לב לזה.
אז וואי, רעיון, כן. זה נקודה מעניינת, באמת מזכיר לי כשהילדים שלי היו קטנים, שהם באים ושמים בעגלה, זאת אומרת, כן. הם מפנים את הראייה של הילד, שהוא יראה מה שאני לא רואה, ואז כן. הוא יוכל לקחת.
למשל.
למשל. כן. עוד, יש לך עוד ככה
תראי, משהו? תראי, צבעים בדרך כלל זועקים, אדום וירוק, הם הרבה פעמים הולכים במסעדות, כן? כי אדום זה מאוד מעורר תיאבון.
אוקיי.
זה הרבה פעמים גם מתחבר עם צבעי לאום, למשל דגל איטליה, למשל. יש את הצבעים של ה...
של...
גם של דגל פלסטין, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל זה כן נותן את הקטע הזה של אוכל איטלקי וביתיות, ואפילו הסוג של המפיות שנמצאות שם, שמזכירות איזה משהו, איזה מאמה איטלקית כזה. אז... הדברים האלה הם כאילו by the way, אבל בעצם הם עושים את הכל. וכי אנחנו, מה לעשות, אנחנו יצורים רגשיים, לא רציונליים.
את יודעת שהיום הייתי באיזה בית קפה צרפתי,
כן.
ואז בחוץ פתאום ראינו את מגדל אייפל, והחברה אומרת, מה זה? אמרתי לה, תראי איך הם רוצים... הם שמו איזה פסל, ובאמת להשפיע, שבאמת תרגישי שאת סוג של...
בחול.
כן, סוג של פריז בשואם. אז באמת זה משהו שהוא לא מילולי, את לא תמיד מבינה, אבל הוא משפיע על התת מודע, נכון?
לגמרי, כן. כי לפעמים אנשים לא קולטים את זה. לא שמים לב, כי אנחנו, הראייה שלנו היא מאוד סובייקטיבית.
כן.
כן, מתי אנחנו רואים שאנשים בהיריון, למשל? כשאנחנו, נגיד, בהיריון.
נכון.
או שמישהו נפצע, אז פתאום כולם אנחנו רואים שנפצעים. או מישהו קנה איזה אוטו, אז וואו, לכולם פתאום יש את האוטו הזה.
תסמונת האוטו אדום.
אז הראייה היא סובייקטיבית, ולכן אנחנו לא מסוגלים לקלוט את הכל, אבל איכשהו המוח כן קולט את זה, ואז בתת מודע אנחנו כן מטמיעים את הדברים האלה, ודברים מסוימים עובדים, וחלק פחות.
איך זה השתנה במשך השנים? קודם כל זה תחום מאוד חדשני, נכון? הוא לא הרבה מאוד שנים. זה רק כמה שנים מדברים על התקשורת החזותית? כמה זמן, כן, זה רק בשנים האחרונות?
כן, זה יותר ויותר תופס תאוצה בשנים האחרונות, כן.
איזה שינויים את רואה מהעבר להיום? יש משהו שהשתנה בתקשורת, במסרים?
אנחנו מאוד מוצפים באינפורמציה, אז ככל שאנחנו מוצפים, אז מן הסתם אנחנו מתעלמים מיותר ויותר דברים, ולפעמים מדברים מאוד חשובים, כי יש עודף מטורף. תחשבי שבן אדם בימי הביניים לא צרח כל חייו מה שבן אדם היום צורך בשעה מבחינה חזותית.
וואו.
זה כמויות מטורפות של אינפורמציה. אז חזותית אני מתכוונת, וזה זה, זה קשה לעיכול מה שנקרא. וזה הולך ומתגבר. ותחשבי שילדים קטנים כבר מצמידים להם טלפון, וכל שנייה יש על המסך דברים, וזה זה, זה, זה כמויות מטורפות של אינפורמציה חזותית.
אז זה משתנה כל יום, כל הזמן.
ה-AI לפני שנתיים שפרץ לחיינו, אז אני אתמול ראיתי סרטונים של סורה, זה מדהים, כאילו כל מה שאת הוגה במוחך, באבחת, את יודעת, אמירה קצרה, את פשוט רואה את זה מול העיניים, וזה מדהים.
אז אם אנחנו נוגעים ב-AI ואומנות, נכון? אי אפשר שלא לשאול את השאלה, איך זה משפיע על עולם האומנות? עד כמה את מאמינה שעולם האומנות ישתנה בצורה דרסטית? כי בוא נסביר, ה-AI, לא כולם יודעים, כן. אבל הבינה המלאכותית היום יוצרת תמונות, יש ממש אפליקציות שאת רק כותבת, אני יצרתי, הרציתי על הנושא הזה, ותמונות מדהימות שנראות אמיתיות לגמרי. מה יקרה לעולם האומנות?
תראי, אני מאמינה שיש את מה שנקרא הניצוץ האלוהי, שאין את זה במכונות, עם כל הכבוד למכונות, שעדיין יש את זה רק בבני אדם, ואת מרגישה, את יודעת, היום הרמתי את הטלפון, וישר, תוך שבריר שנייה, הבנתי שמדברת אליי, מדבר אליי רובוט, ומיד סגרתי את הטלפון. זאת אומרת, יש את המשהו המיוחד הזה שיש באנושיות, שלא תמצאי את זה בשום שום
שזה
מכשיר.
שזה לא יעזור, את אומרת.
יש אפשר ורצוי להסתייע בכלים, וכדאי, אני חושבת, כל הזמן להתעדכן וללמוד ולדעת ולהשתפר. אני יכולה להגיד לך שבקורונה עשיתי תערוכות וירטואליות, זאת אומרת, מי חשב אי פעם, יודעת, יש תפיסות עולם ממש, אני זוכרת שלמדתי טילי טילים של חומרים על כמה חשוב לראות את הדבר האמיתי, ופתאום יש קורונה, ואי אפשר, ופתאום אני עושה תערוכות וירטואליות, זאת אומרת, אפילו אני לא מסתכלת על המקור, אני מסתכלת על העתק. מי ישמע הדבר כזה? אז כן, מה לעשות? משתנים, העולם משתנה, וגם העתק יש לו כבוד, ואני חושבת שכמו שהומצא הקולנוע, והתיאטרון אמר, אוקיי, נגמר הימים של התיאטרון, הקולנוע כבש אותנו, ואז הגיעה הטלוויזיה, ואמרו, מי יראה בכלל קולנוע? והנה, עדיין רואים קולנוע וגם תיאטרון. זאת אומרת, לכל דבר שנוסף בחיים שלנו, יש לו תוספת, וזה לא משהו שגורע, ותמיד כדאי ללמוד עוד, ולקבל את הדברים, ואני חושבת שהאנושות מתקדמת, וזהו, וכדאי לקחת את המתנות האלה שאנחנו מקבלים, ולהשתדרג איתם, ולא לחשוב, וואי.
אני מסכימה. לקחת את הטוב מהקדמה, לפחד, זה בסדר, לפחד מלחשוש, ולכן צריך גם להיזהר.
כן.
אנחנו נדבר גם על הזהירות.
כן.
אבל באמת לקחת את הטוב. נצא לשיר ונמשיך לדבר על אומנות?
בכיף.
יאללה.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה, תארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים לאים בטות, ושנינו שיקורים, אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת, תארו לכם עוד הזדמנות, לחזור פתאום לנעורים. תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות, תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה, תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, בתוך החושך, עולם פשוט, תארו לכם קצת אושר.
אוקיי, חזרנו אליכם, ותודה שאתם איתנו, ואנחנו כאן עם דוקטור דלי. קצת סיפורים מהתערוכות שלך. אני יודעת שאת סיפרת עכשיו איזה סיפור באמת על הקורונה, איך למרות שהעולם נעצר, הייתה לך באמת חוויה ותערוכה מדהימה, שהייחוד שלה היה מה?
זהו, עשיתי 15 כאלה, עשיתי 15 תערוכות וירטואליות. עכשיו, איך זה התחיל? אני במרץ נכנסה לחיינו בישראל לפחות הקורונה, מרץ 2020, הייתה מיועדת להיות תערוכה, לא תאמיני איך קראתי לה, אוטופיה דיסטופיה. עכשיו, במקום 3 שבועות היא החזיקה שנה ומשהו, ועד היום יש לי את הרשימה של האנשים שהגיעו, ואפילו את חום הגוף שלהם. זה היה ככה נורא אנקדוטה מצחיקה. וכן, אז הבנתי מהר מאוד שזה לא הולך להיות משהו בר חלוף, וזה הולך לקחת הרבה זמן. ואז תוך כמה ימים בודדים החלטתי שאני הולכת לעשות תערוכות, בהתחלה אמרתי תערוכה וירטואלית, וכל משך הסגרים עשיתי תערוכות. עכשיו, מה זה תערוכה וירטואלית? בעצם תערוכה וירטואלית, אני קיבלתי חומרים מהאומנים דרך המייל, או הוואטסאפ, לדעתי זה היה מייל בזמנו בעיקר, והכנסתי את זה לאתר, אתר יהודי, בעין, כן? אתר יהודי, שבו בעצם מעלים תערוכות. אחר כך הסתבר לי שהוא נמצא בכלל בפריז, הייתה חשיפה באמת מדהימה, בינלאומית.
אומנים רק ישראלים?
כן, כן. התמקדתי באומנים ישראלים, עשיתי תערוכות לישראלים. הטקסט עצמו היה באנגלית, כי זה מרחב וירטואלי בינלאומי. אז מן הסתם גם הייתה חשיפה בינלאומית, וראיתי שחסר את המימד האנושי, מה שאני אקרא, ואז אמרתי, אוקיי, נעשה גם אופנינג, ואז אמרתי, אוקיי, אופנינג, ואת רואה בהזמנות, אופנינג ממש מרץ 2020, ואת אומרת, מה? כן, עשיתי אופנינג של תערוכה וירטואלית בזום כמובן.
וואו.
והגיעו אנשים, הגיעו אנשים מכל העולם, ואנשים היו ממש להוטים לקשר אנושי. ואז הזום תפס תאוצה מטורפת, נכון. והגיעו מאות, אני זוכרת שהיה לי זום אחד שהיו בו 1200, יותר מ-1200 איש. אז בפתיחות זה היה קצת יותר צנוע כמובן, אבל עדיין היו המון אנשים, והגיעו אנשים גם מזמנים שונים, שזה היה מגניב לגמרי, הגיע מישהי, התעוררה ב2:30 לפנות בוקר, כי הגר באי בלי, כדי להיות בפתיחה שלי, ב8:30 בערב. וכמובן הגיעו אנשים מרומא, מפריז, מארצות הברית, לכל מיני מקומות. אז זה היה מיוחד ביותר, וכך עשיתי 15 כאלה, עד שראיתי שאנשים כבר לא מעוניינים, כי התחילו לחזור
החיים
כרגיל. אז בהתחלה חזרתי יותר לתערוכות יחיד בהתחלה, ולאט לאט כמה שהתקדם הזמן, וראיתי שדברים חוזרים לשגרה, אז חזרתי לתערוכות הקבוצתיות. אבל אפילו הספקתי לעשות תערוכה וירטואלית של אומנית יחידה, שזה היה באמת משהו מאוד יוצא דופן.
את יודעת, אני שומעת אותך ואני אומרת, אני זוכרת שהקורונה הייתה באמת אתגר מאוד מאוד רציני. היום אנחנו מתגעגעים לתקופה, תראה איך אנחנו מדברים עליה בערגה, אני שומעת כאילו איך לקחת את זה ואיך אפשר כל אתגר לקחת למקום ולהוציא ממנו דברים טובים ושפו. אז ספרי לנו באמת יותר על המעגל האומנים שלך. מה זה? מי יכול להצטרף? האם יש לך גם אומנים מבוגרים יותר?
כן, בוודאי. כן.
צופים בנו בני הגיל השלישי, כן, ואנשים כן. יותר מבוגרים, ובואי נשמע.
נשמע, אני יודעת שבגיל השלישי אנשים אוהבים יותר את הלז'ר טיים שלהם, ליהנות מהחיים יותר, לצייר למי שיש את הכישרון או לפסל. אז יש הרבה חבר'ה במעגל שהם בגיל השלישי, ומה זה המעגל בכלל? דיברנו על הזום.
כן.
ובאמת, הזום הייתה לי איתו איזה מערכת יחסים מאוד ככה רומן רציני שממשיך עד עצם היום הזה, הזום. באמת התחלתי עם הפתיחות של התערוכות הווירטואליות, ואחר כך עשיתי קורסים, כי את זוכרת שאני גם מרצה, ועשיתי קורסים על אומנות, עשיתי קורסים על תקשורת חזותית, ואחר כך החלטתי שאני רוצה לעשות איזה מועדון חברים. עכשיו, בדיוק נכנסה, התרגשה, מה שנקרא, על חיינו המלחמה, ודווקא ראיתי בזום פוטנציאל שוב, כיוון שאנשים פחות התחשק להם לצאת מהבית, אזעקות, ולילה וגשם כמו שעכשיו, ופחות בא לצאת מהקרבולית והזה, מנינוחות הבית, מה שנקרא, וכן רציתי להמשיך לעבוד עם אומנים, כי זה קהל שאני כבר בעצם מ-2017 אני איתו, וככה ממשיכה עם הקהל הזה בכיף ובשמחה, והתחלתי להפעיל את הדבר הזה, ובאמת בהתחלה נתתי יותר מהידע שלי, אין כעוצרת, אין כחוקרת, וגם אני הרבה פעמים דיברנו על AI, הבאתי מומחים לכל מיני תחומים, למשל ל-AI, שהם התוודאו, את יודעת שיקירו את העולם הזה. במפגש הבא שלנו יש לי שתי קבוצות, ב-12 לחודש וב-14, אז גם מתארחת מישהי שמתעסקת בחשיפה בפייסבוק, חשיפה באינסטגרם, מכירות לאומנים, זה גם משהו שמעניין. אז אני מארחת מדי פעם אנשים כאלה גם במעגל, כדי שיתנו הרבה יותר. עכשיו, המעגל הוא בעצם פלטפורמה שהוא כבר סך, יותר מסך חלקיה, כי כל אחד מביא את האוצר שלו אל המעגל. אז יש מישהו שיש לו איזה גלריה יפה והוא רוצה לארח, ואנחנו כנראה נתארח אצלו. ויש מישהי שגם יש לה גלריה בצפון וכבר היא ערכה אומנית שעושה אצלה תערוכת יחיד, אפילו ללא עלות. ועוד מישהי שהיא מתמצאת ככה בתכנות, והיא לימדה את החבר'ה איך לעשות אתר חינמי, אמנם בכיף קטן, אבל חינמי. כל מיני, את יודעת, יוזמות אינסופיות, וכל אחד מביא את המתנה שלו לכולם. מישהו זכה בפרס שני באיזה תחרות בלונדון, ישר רץ, אמר לחבר'ה, הנה, כך צריך לעשות, אלה התמונות שכדאי שתגישו, זה הנוסח המדויק למייל, זה המייל, כאלה דברים שבעצם זה
קבוצה אחד מסייע כוח. לשני ועוזר, וגם אנחנו הכרנו באיזה קבוצה נכון, כזאת, נכון?
נכון.
אז זה נהדר, וזה הדבר הבא. זה הדבר אחר. זה שום AI לא יכול לעשות,
אין,
נכון?
אין שום AI
אין AI לעשות. שיכול לעשות את זה. בואי נדבר קצת על צבעים. התחלת להזכיר את זה.
כן.
וזה, לדעתי זה, זה, זה מרתק. זה מרתק איך אפשר להשתמש בצבעים, ובואי נדבר, את אמרת שיש את ה... באמת באיזה הקשר, כל מדינה נכון. יש לה הקשר אחר. בואי נדבר כן. על ישראל ועל כן. הצבעים במדינת כן. ישראל, ואיך זה משפיע עלינו.
תראי, כשאנחנו רואים את השילוב של כחול לבן, אז ישר אנחנו מתחברים וזה. נכון. אבל למשל הצבע הצהוב, יש לו גלגול מעניין. מה שחשוב בשפה חזותית שלא אמרתי, שדברים נבנים נדבך על נדבך. ואז לא תמיד כולם מכירים את הנדבכים הקודמים, אבל זה משהו שנבנה. למשל הצבע הצהוב בתרבות היהודית, זה משהו שבעצם מגיע שאנחנו הולכים אחורה, אנחנו בעצם אפילו יוצאים מהתרבות שלנו, מגיעים לתרבות הנוצרית בכלל, לימי הביניים. והצהוב בימי הביניים, לא תאמיני, היה צבעו של הבוגד יהודה איש קריות, שזוהה עם היהודים. עכשיו, למה הנאצים השתמשו דווקא בצהוב?
כלי צהוב.
בדיוק בגלל זה.
בוגדים.
כי לחבר את הצבע הצהוב, שידוע בנצרות כצבע הבגידה, אל היהודים. עכשיו, כשהתקדמנו וכבר כמעט הייתה מדינת ישראל, עוד לא הייתה מדינת ישראל, אבל הציונות וכל העדים האלה, את יודעת, כבר במאה ה-19 התחילה התעוררות והתיישבות ציונית בארץ ישראל ובעוד אגב מקומות, לא ניכנס לזה עכשיו, אז בעצם התחילה תנועת מכבי ולקחה את הרעיון הזה ואמרה, אוקיי, נהפוך אותו לכוח של עוצמה. שיהיה דווקא הכוח שלנו כיהודים, לא משהו שנתבייש בו, אלא משהו שנאדיר אותו ונהפוך אותו, ועד היום...
מכבי?
מכבי זה מכבי.
צהוב כחול.
כן.
ואיך זה מתחבר לחטופים?
אז זהו, זה סמל שבעצם... מישהו תלה, מישהו שרצה, או מישהי יותר נכון, שרצתה שהאהוב שלה ישוחרר, והיא האמינה שהוא ישוחרר, אז היא תלתה סרט צהוב, יש את השיר הזה.
בבריטניה אני חושבת, לא? זה לא בארץ.
יש את השיר הזה, אני לא זוכרת את השם של השיר, אבל יש, אני חושבת שכתבתי על זה גם, כן, כתבתי על זה איזה פוסט על הצבע הצהוב של החטופים, ו... ה-Yellow Ribbon, זה השם של השיר, משנות ה-70, וזה אחר כך התגלגל לכל מיני מקומות ששמו Yellow Ribbon שרצו חטופים להחזיר. אז מן הסתם זה חזר גם בהקשר שלנו.
אז רק שנבין שזה לא משהו שנבנה עכשיו, זה משהו שהגיע מהעבר ואימצו אותו בעקבות מה שהיה, גם חטופים או מישהו שיחזור.
כן, לדעתי גם היה סיפור באיראן עם החטופים באיראן, לא משנה.
אוקיי, אז אנחנו רק מבינים שזה משהו שחוזר.
זה משהו שחוזר על עצמו, כן.
מה עוד צבעים אצלנו בישראל? אמרת כחול, כחול לבן, נכון? כן. שזה מסמל את הדגל שלנו, כן, את התקומה
כן.
שלנו.
תראי גם, תראי, שום דבר הוא לא קבוע, וכמו שאמרתי, הכל תלוי קונטקסט ותלוי חברה. אם את פונה לחברה מסוימת, אפילו למגזר מסוים, את צריכה לדבר בשפה שלו, ומן הסתם משרדי פרסום יודעים את זה, ומביאים לכל מגזר את האנשים שלו, כדי שהם יתקשרו טוב גם באמצעים חזותיים. ולא רק באמצעים מילולים, וזה דברים שמשתנים כל הזמן.
כן.
כן.
את יודעת, אני חושבת על הצבע השחור לדוגמה. יש מגזרים שלובשים שחור רק באבל, שלא נדע.
כן, נכון.
ויש מגזרים שזה צבע מאוד אלגנטי, מאוד. ולחתונות, ומרזה. אז כאילו, זה בדיוק הכל, באיזה הקשר אנחנו נכון, משתמשים.
נכון, וחתונות, חתונות ביפן באדום.
אז זהו, שלבן, אנחנו יודעות שסקלות לובשות לבן, ויש...
זה מויקטוריה, את יודעת.
לא, אז כן, ספרי
זה,
לנו.
זה, זה, מי, זה התחיל במלכה ויקטוריה, שהיא okay. החליטה שהיא הולכת על הצבע הלבן, ומאז זה השתרש. לפני זה אנשים התלבשו בכל מיני בגדים, בכל מיני צבעים, ולאו דווקא בלבן.
אוקיי, זה לא ידעתי. כי אני יודעת שיש עמים שלבן בכלל זה צבע אבל. נכון?
נכון.
שהם לובשים לבן דווקא באבל, נכון. לא ב, ולא בשמחה.
כן.
ואז יש את ה, באמת שינוי, זה, כן. זה, זה אחרת.
אפשר להגיד שהאדום זה יותר מזוהה עם הנצרות, זה צבע שגם ישו ככה מזוהה איתו, הכחול כמובן היהודי, והירוק הוא יותר מזוהה עם האסלאם.
עם האסלאם.
כן.
אדום, אני יודעת שהמגזר הדתי, שמעתי שלאחרונה חל איסור
כן,
על אישה.
אפילו לא לאחרונה, זה מזמן.
גם לא לאחרונה?
לגמרי מזמן.
חל איסור על נשים ללבוש אדום.
כן, כן.
כי מה? כי זה...
צבע מפתה. יש בו את האמביוולנטיות של מצד אחד של פאשן ופסיון, כן? מצד אחד ה... משהו של תאווה, ומצד שני משהו של דם, של תחשבי על כל מיני כותרות בעיתונים אחרי פיגוע למשל, אז הרבה פעמים זה בצבע אדום. אז בעברית המילה אדום היא מאוד, כאילו לא רק המילה, הצבע האדום יש לו משמעויות לא כל כך חיוביות, או שהוא בקטע של תשוקה, או בקטע מיני מפורש, או בקטע של פיגועים, או רצח, או אסונות, אין לו הקשר כל כך חיובי. בנצרות זה בעיקר פועל על הקטע של דם, של חיוניות, של vividness כזה, לא על קטע של דם של מוות, אלא דם של חיים, של התחדשות, של...
אז שם זה צבע חיובי, ופה נתנו לו קצת הקשר
זה
פחות.
גם בקטע חיובי, וגם, כאילו זה הקטע האמביוולנטי כן. הזה של הנצרות.
כן.
שהאדום הוא גם אדם, אבל זה גם של תשוקה, של חיוניות. וזה כאילו, אפשר להגיד בנצרות, זה משהו מאוד גס להגיד דבר כזה, כאילו, זה מאוד הכללה גורפת מדי, אבל אם מסתכלים בגדול, אז אפשר להגיד שהעברית היא מאוד, הצבע הכחול יותר אהוב עליה. אפילו אדום אומרים, כחלילי, כחלילי. שזה נשמע כחול בכלל,
נכון,
וזה
נכון,
אדום.
וזה אדום.
כן.
כי אדום נוצר מי, כחול ו...
לא, אדום זה צבע בסיס.
אדום הוא בסיס.
כן.
מה עם ירוק בחדרי ניתוח?
כן, זה צבע מבריא כזה, זה צבע של ירק הרבה פעמים. יש לו... לא יודעת אם להגיד אשליה, אבל יש לו... אנחנו מתחברים טוב איתו, אנחנו מרגישים טוב עם הירוק הזה, עם השלווה הזאת, עם הטבע, כאילו טבע הזה שכאילו...
זה בינלאומי הירוק?
זה הרבה פעמים, זה הרבה פעמים מופיע בהרבה מאוד מקומות בעולם, בבתי חולים, כן.
וורוד הוא צבע מחבק?
אז זהו, שהם עשו איזה מחקר ומצאו שוורוד זה הצבע הכי פחות פופולרי, למרבה הפלא, הייתי בהלם שראיתי את הממצאים.
כן.
אבל כן, מסתבר שוורוד זה הצבע הכי פחות פופולרי, לא יודעת למה, הוא מתחבר יותר עם הנושא של...
נשיות.
כן, נושא של נשיות.
חיבוק, משהו יותר ילדותי אולי, נכון?
כן, כן.
ואני קראתי באיזשהו מאמר, שהוא יכול גם להשפיע על בלוטות הטעם שלנו, אני לא יודעת אם זה משהו שאת קראת, זה כזה מחקר אחרון.
תראי, זה גם מחקרים כאלה, זה מאוד תלוי תרבות.
כן.
כי אנחנו מחברים ורוד עם כנראה עם
מתיקות.
טוטים ועם מסטיק ודברים כאלה מתוקים.
כן.
ואז אנחנו מתחברים לזה. אז זה, לא יודעת אם הבן אדם לפני 300 שנה הכיר את הדברים האלה, ואז מן הסתם בטח הייתה לו התייחסות אחרת.
כן. אז זה כנראה היום האנשים מושפעים וזה עובד על התת מודע,
נכון,
יכול להיות.
כן, כן, כן.
וברגע שרואים ורוד, יש בתי קפה או כאלה שממש הכל ורוד שם, וזה באמת משפיע כנראה על בלוטת הטעם.
זה כנראה גם משדר משהו של, כמו שאת אמרת, של ילדותיות, של משהו שמח כזה, של איזה פרי טייל אולי.
כן, כן, כן.
זה משדר על הנושא הזה.
זה משפיע עלינו גם אם אנחנו לא, כן. אם אנחנו רוצים או לא רוצים.
כן, ומן הסתם אנחנו פחות נגיע לשם אם זה פחות ידבר אלינו.
ברור, כן. ברור.
אם יש לנו ילדות בנות 5 מן הסתם, זה כן ידבר כן. עלינו.
את סיפרת לי שיש לך תערוכות שהן פתוחות לציבור,
כן.
וכולם יכולים להגיע ואפילו חינמיות, אז נכון. בואי ניתן לציבור המאזינים שלנו, מתי, איפה, כמה, כן. איך.
כן, אז כמובן ההשתתפות... האומנים משתתפים וזה בתשלום, אבל מי שרוצה להגיע ולצפות בעבודות, אז כמובן בשמחה רבה. הפתיחה הבאה היא ב-7 לינואר, בתיאטרון היעלום, התערוכה בנושא תקוות גדולות.
רגע, 7 לינואר, כן. רמת גן, יעלום כן, זה רמת
כן.
גן.
תיאטרון היעלום ברמת גן.
פתוח שעות, ימי.
כן, אז הפתיחה תהיה ב-6 בערב.
כן.
מוזמנים, יהיה כיף, יהיה אפילו כיבוד קל.
איזה כיף.
כן, גם את מאוד מוזמנת, נעמי.
אוי, איזה כיף.
כן.
אז 7 לינואר, ב6, זה פתוח לכולם.
לקהל, כן.
ואחר כך זה פתוח.
כן, כן, זה פתוח מתי שיש פעילויות של התיאטרון, שזה כמעט כל ערב, כל ערב לכל ערב, ויש את הפעילויות שלו, תיאטראות, את יודעת, הצגות, כל מיני מופעים, סטנדאפ כאלה. כמובן זה פתוח גם בבקרים, בין 8-4. זה במקרה של התערוכת תקוות גדולות, יש לנו גם
מי מציג שם?
מציגים כמה אומנים, אני חושבת שהבאתי אפילו
כן, מה? ולמה תקוות גדולות? זה בעקבות המלחמה?
אני כל פעם שאני מעלה קול קורא, איך זה הולך בעצם שאני עושה תערוכה? אני מעלה קול קורא, והקול קורא זה משהו שמהרהורי ליבי על ענייני התקופה, כי אני באמת מריחה במרכאות את התקופה, ואני אומרת מה יותר מתאים. אי אפשר לעשות תערוכה על פרחים, כשיש, את יודעת, כל מיני.
כן.
אז באמת אני מנסה להתאים את עצמי לקונטקסט, אפרופו כן. קונטקסט, והחלטתי לעשות תערוכה על תקוות גדולות, והגיעו באמת בעקבות הכל קורה שפע של הצעות, של 19 אומנים. למשל, אביבה ברגר היא אימא של דנה ברגר, זיכרונה לברכה אגב, כן. היא נפטרה ב-2023, אביבה, ודנה ככה באופן מאוד קונסיסטנטי, הייתי אומרת, היא מנסה לשמר את זכרה, מאוד חשוב לדבר הזה, היא כבר הציגה אצלי בתערוכה, אביבה ברגר, לאחר שהיא נפטרה, דנה הציגה אצלי בתערוכה,
אמא הייתה ציירת, פסלת, מה?
כן, אמא שלה הייתה פסלת וציירת, בשנותיה האחרונות יותר פסלת, אבל תמיד היא הייתה גם ציירת, וגם עכשיו היא משתתפת עם עבודה אחת, מה שמראה שאפשר להמשיך ליצור, וגם להמשיך להציג אחרי המוות, שזה לא להאמין.
טוב, את יודעת שאחרי המוות היצירות הופכות להיות יותר נדירות
כן,
ויקרות,
כן,
ומן
כן,
הסתם כן. ציירים גדולים לא נהנו בחייהם.
בדרך כלל, כן. לא, יש כאלה יש ויש כמה. כאלה.
הן נמכרות גם?
כן, מדי פעם נמכרות. ההגעה לפתיחה כמובן ולשאר ההזדמנויות שבהם המקום פתוח, שזה כמו שאמרתי כל ערב, כמובן ההגעה היא ללא תשלום, אפשר לצפות בעבודות וכמובן הן ניתנות לרכישה.
לרכישה. יש לך עוד תערוכה, נכון?
כן,
ב-30?
אז זהו, התערוכה הבאה נקראת אומנות ככלי לריפוי.
כן.
שזה גם כן בעקבות שיחות שלי, גם לי יש פודקאסט, ואני מדברת עם אומנים, זה נקרא אומנים משוחחים עם אביבית, כן. זמין בספוטיפיי כל הזמן, ואני מדברת איתם, וכל הזמן אני שומעת כמה שהאומנות עוזרת להם לרפא את עצמם. זאת אומרת, ואגב, שכחתי לומר לך כששאלת אותי על האוצרות.
כן.
רציתי להגיד שהאוצרות באנגלית זה curator, שזה לרפא את העולם. אז השם באנגלית הוא מדהים,
נכון,
curator.
נכון.
אז כן, אז זה באמת סוג של לרפא את העולם באמצעות האומנות.
אז מה זה האומנות ככלי לריפוי
בתערוכה?
בתערוכה? זה אנשים בעצם... חולים שמציגים?
לאו דווקא, לא, לא,
אוקיי.
לאו דווקא. זה אנשים שמרגישים שהאומנות
כן.
עזרה להם פשוט לרפא את עצמם מהתקופה הקשה הזאת. היא פשוט עזרה להם להתמודד עם המצוקות של העולם הזה, שבתקופה הזאת בישראל.
זאת אומרת, את מדברת הרבה על על התקופה הנוכחית.
אני
תמיד. את מקשרת את זה לתקופה שאנחנו חווים כרגע.
כן, כן. אני יכולה לומר לך שלמדתי תולדות האומנות בתואר ראשון, תמיד היה חשוב לי לדעת מה עכשיו, כאילו, או אפילו מה הלאה.
כן.
ולכן, את יודעת, פחות עניין אותי העבר, מעניין אותי העבר ככלי להכיר את ההווה ואת העתיד, אבל לא כדי להיות בו, אלא כדי באמת להכיר ולהתקדם הלאה. ואני באמת כל הזמן שואפת גם להווה וגם לעתיד, ולהסתכל קדימה, ואני באמת מאמינה שאומנות, עם כל הכבוד ל-AI, אין שום כלי שבעולם שיכול לסייע כמו אומנות. אני באמת מאמינה בכך.
היום כבר משתמשים על זה ככלי לריפוי. היום אני יודעת שעם ילדים עובדים באומנות על הפן הרגשי שלהם, ככלי חזק מאוד. איך את מנגישה את או תספרי לנו על הנגשת הידע הזה, או הכלי, או בכלל אומנות, לקהלים שבדרך כלל לא צורכים אותו?
כן. תראי, גם במעגל שלי אני עושה את זה, גם בפתיחות אני נותנת ערך ומדברת על זה, גם בהקשר של היצירות עצמן, וגם באופן כללי.
כן.
אני חושבת על מיזם של להנגיש באמת את זה ליותר אנשים. כרגע אני מלמדת סטודנטים, אומנות, גם אומנות. אני מקווה שבעתיד אני אעשה את זה יותר. ביום שישי צריך לצאת פרסום על התערוכה שאנחנו דיברנו עליה, שנפתחת בשבעה לינואר, תקוות גדולות. זה גם סוג של, את יודעת, ש...
כן, הנגשה.
הנגשה.
ו-30 לינואר, איפה זה?
לא, שבעה.
לא, אבל אמרת שיש עוד תערוכה, השנייה?
לא, לא, השנייה, אומנות ככלי לריפוי, אני כרגע לא זוכרת את התאריך של הפתיחה, איפשהו בפברואר.
אוקיי, אז מי שזה מעניין אותו, תחפשו את דוקטור אגם דלי באביבית.
פייסבוק, או באתר שלי, avivitagamdali.co.il.
תתחברו, תראו, כן, זה מדהים, זה נושא מרתק שאפשר לדבר עליו שעות, כן. אבל הנה, אנחנו כבר מסיימים. מילה אחרונה ככה, לפני שאנחנו מסיימים, יש לך עוד משהו ככה שאת רוצה
ש... אני מאמינה שכל אחד הוא גם אומן, וכל אחד יש בו את הצד היצירתי, ואני באמת מאמינה בכוח של האומנות לרפא, ובהחלט...
כן.
זה הדבר הבא.
זה הדבר הבא. זה תמיד היה... אני, אי אפשר, האומנות זה היה משחר ההיסטוריה, כן. אומנות זה דבר מדהים.
כן.
ועדיין, ואנחנו מאמינים שעדיין שזה ימשיך.
ימשיך.
והלוואי, והלוואי ויותר נדבר על הנושאים האלה ופחות על מה שהיום כל הזמן נמצא בתקשורת.
נכון.
והתקופה המאתגרת, כן. שאנחנו נמצאים בה.
לגמרי.
אז דוקטור אביבית הגם דלי, תודה, תודה רבה לך על השיחה באמת מרתקת שהגעת אלינו והשארת אותנו. מאזינות ומאזינים, אני בטוחה שהשיחה היום העניקה לכם תובנות חדשות וכלים להעמקת ההבנה וההנאה מהתרבות החזותית הסובבת אותנו. כדאי שנזכור שאומנות היא שפה באמת אוניברסלית שיכולה להשאיר את חיינו בכל גיל, ובמיוחד גם בגיל השלישי, אמצע החיים, יש לנו יותר זמן ליהנות מהתרבות הזאת. בנימה אישית, בעודנו מסיימים את שידורנו האחרון לשנת 2024, ממש היום, הלב מלא ברגשות מעורבים. זאת הייתה שנה מאתגרת, אחת המאתגרות ביותר שידענו כעם. מאז השביעי לאוקטובר חווינו כאב עמוק שקשה לתאר במילים. אובדן של כל כך הרבה חיים, משפחות שנקראו, פצועים בגוף ובנפש, וליבנו עדיין פועם בדאגה לחטופים והחטופות שלנו, הממתינים לשובם הביתה. אך דווקא בימים הקשים הללו ראינו את העוצמה המדהימה של העם שלנו, את החיבוק החם שעוטף את משפחות החטופים, גם את ההתגייסות חסרת התקדים של אזרחים לעזור זה לזה, חוסן של תושבי העוטף, של תושבי הצפון, ואי אפשר לא לדבר על הגבורה של חיילינו. אז כשאנחנו עומדים בפתחה של שנת 2025, ובימים אלה של חג החנוכה, אני נושא תפילה, לשובם המהיר של כל החטופים והחטופות, לשלום חיילינו. מי ייתן מאזינות ומאזינים שהשנה האזרחית החדשה תביא עימה את השחר שאנחנו כל כך מצפים לו, שחר של שקט, שלום, של תקווה מחודשת. תודה שהייתם איתי לאורך כל הדרך, אני אמשיך כאן להיות בשבילכם, שנה טובה, שנת שלום, שנשמע רק בשורות טובות. נתראה בתוכנית הבאה עם אורחים ואורחות אחרים. אם אתם חושבים שהתוכנית הזאת תועיל למישהו והוא ייקח ממנה איזשהו מסר, תעבירו אותה, תעבירו אותה הלאה. מעשה טוב מוביל לשרשרת של מעשים טובים. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לחייקה שלי שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, חג חנוכה שמח, להתראות בתוכנית הבאה.